שלום לצופים, שלום לרב שלמה אבינר. שוב אנחנו נפגשים בפרשה, לשיחה על פרשת השבוע. והשבוע, הרב, הנושא המרכזי שלנו זה עקדה. אי אפשר כמובן לקרוא את פרשת וירא בלי לשאול שאלות על פרשת העקדה. ואולי השאלה הכי פשוטה והכי בסיסית היא, איך מסבירים את הפסוקים הפשוטים, את הניסיון הזה? קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אומר אליך. איך מסבירים את הפשט הזה לילדים שלי, לנו, לעצמנו? איך מסבירים את הניסיון הקשה הזה?
לא מסבירים. לא כל דבר אנחנו מבינים. וכנראה גם אברהם אבינו לא הבין למה ריבונו שם מצווה עליו דבר כזה. הרי אתה צודק, זה לא מובן. הרי כתוב לא תרצח. וקל וחומר יצחק אבינו שהוא כזה צדיק וטוב, והוא גם עתידו של כל עם ישראל. כלומר, זה לא היה מובן לאברהם אבינו. אפשר לקרוא אנציקלופדיית קושיות על עקדת יצחק. אבל, כמו שאומר הרב קוק בעינייה, אברהם אבינו הייתה לו מידת התמימות. תמים תהיה עם השם לוקחה. כולנו חכמים, כולנו בונים, כולנו יודעים את הכל. אבל יחד עם זה, לפעמים אנחנו לא מבינים, ואנחנו מאמינים בשם, ואנחנו תמימים, ואנחנו מקבלים, ואנחנו עושים. וזה מה שעשה אברהם אבינו. כלומר, אף על פי שאברהם אבינו היה אדם הכי חכם שבעולם ובעולמי העולמים, התמימות שלו עלתה על הכל.
אבל התמימות הזאת, שניים, שלושה פרקים קודם, רואים שהיא לא כל כך קיימת. זאת אומרת, בסיפור של סדום, אברהם אבינו מתווכח. תמימות, אגב, אני מכיר שבדרך כלל מחברים יותר ליצחק, אבל בסדר, גם אצל אברהם כמובן תמים תהיה, זאת אומרת, יש את התמימות. אבל בסדום אברהם מתווכח. אהב תספה צדיק עם רשע. למה בעקדה הוא נעלם? זאת אומרת, אולי זה הניסיון, אולי מצפים ממנו שיתווכח גם בעקדה. איך אפשר לדעת?
אתה צודק. שאלה זו היא שאלה כל כך בסיסית, פעם שאל אותי איזה ילד בגן. לא שאתה בדרגת בגן, אבל הוא בדרגת...
נגיע לרמה שלו.
איך בסדום, רשעים מרושעים, הוא התווכח? עקדת יצחק, הוא לא פצע פיו, שהוא פשוט. סדום, השם אמר לו, הם רשעים? לא, הם רשעים, אז הכל מובן. אם זו הסיבה שהם רשעים, אז מותר לו לשאול, אבל מה השם עם הצדיקים שיש שם? אבל עקדת יצחק, הוא לא אמר לו, זה בגלל שיצחק רשע. הוא לא אמר לו שום דבר. הוא לא אמר לו שום נימוק. כשאין שום נימוק, אי אפשר להתווכח. אתמול במקרה ראיתי תשובה הלכתית, שהרב מנחת יצחק אומר, שמעתי סברה זו בשם הגאון מצ'בין, בשם הגאון פרסבורג, אבל בלי נימוקים. לכן אני לא יכול להתווכח.
אז כשאין נימוקים, זה הסימן? זאת אומרת, זה משהו ש...
אם ריבונו שלם אומר בלי נימוקים, סימן שריבונו שלם אינו מבקש...
אבל אנחנו לא יכולים לדעת לבד מתי אדם רשע, מתי מגיע למישהו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת לבד מתי אין סיבה ומתי יש סיבה, ולפי זה להתרעם.
זה ברור שיצחק לא היה רשע. וגם הוא אומר, העלה הוא לעולה. הרי לא יודעים מה זה עולה. עולה זה קורבן לשם. עולה זה קורבן שעולה כולו לשם. אז הוא אומר לו, הבן שלך, הוא צריך להיות עולה לשם. אמנם חשבנו שיש דרכים אחרות, ובכלל לא צריך להקריב בני אדם. וכמו שאומר, אני חושב, הגאון מווילנה בקול אליהו, אברהם אבינו לחם כל חייו לא להקריב בני אדם, ככה לא עובדים את השם, זו לא הדרך. אבל פה ריבונו של עולם אמר לו שככה צריך לעשות. אז הוא הולך, והוא עושה, ומן הסתם, יש בזה ברכה עצומה גדולה למין האנושי ועילוי עצום, אם השם אומר לו. הרי כל הסברות שאמרת ושאמרתי, גם ריבונו של עולם יודע.
מה אברהם היה צריך לחוש בתוכו? זאת אומרת, האם הניסיון היה כזה שהוא היה צריך גם לא לחוש בכלל התנגדות? כי אני יודע שיש ביטויים, למשל בילקוט שמעוני יש... כתוב שהייתה קומתו משוטטת בדמעות. ואנחנו גם אומרים בסליחות שאברהם, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, אז אולי יש פה רמז לזה שאברהם כן שער בתוכו, כן התחנן, כן... זאת אומרת, השאלה אם הניסיון הוא כזה שגם דורש מהאדם לא לחוש את ההתנגדות הפנימית, או שההתנגדות הפנימית היא טבעית, ושהוא חש אותה ושזה היה בסדר.
הרמב״ם באמת אומר במורה נבוכים, למה שלושה ימים? ולא מיד. כי אם זה היה מיד, אפשר לעשות את זה מתוך התלהטות. אבל אם זה שלושה ימים, יש זמן לחשוב, יש שיקול דעת, יש זמן לברר, יש זמן להילחם נגד היצר, וגם במדרשים, שבה השטן אמר לו, מחר השם יגיד לך רוצח. ענה לו, בתמימותי אני הולך וכו' וכו'. זאת אומרת, זה ברור שאומר הרמב״ם, מורה נבוכים, שאברהם אבינו היה שטוף מחשבות ורגשות ורצונות ובירורים. זה אין בזה צל
היה שם. היה שערה, היה, זאת אומרת, היה בתוכו את התחושות האלה. זה בסדר, זה לגיטימי.
כן, אבל בסופו של דבר הוא הכריע שכן.
כן.
כמו שאמר הרב קוק בספר עולתריה.
כן.
כי הרי הוא ראה את ההר מרחוק. איך הוא ראה? הרי השם לא אמר לו איך. הוא ראה ברוח הקודש. והרי שבת דף למד, אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה. הרי הוא היה שמח. הוא היה שמח לעשות רצון השם עם הקושי שיש בזה. אגב, אם הזכרתי, אין נבואה שורה אלא מתוך שמחה. אז איך ירמיהו הנביא כתב את הדברים? הרי דברים עצובים. אז איך הוא היה שמח? הוא שמח על החורבן? ודאי הוא לא שמח על החורבן. אבל אם ריבונו של עולם מתגלה אליו ואומר לו לעשות את זה, הוא שמח לעשות רצון השם. אגב, הרב סולובייצ'יק, במאמר אהבת התורה,
כן.
וגולת נפש הדור, הוא אומר שאברהם, לא כמו רב קוק מסביר, אומר שאברהם אבינו באמת היה שבור ורצוץ, והשם אמר לו, אני מבקש את בנך, ואל תחשוב שתשכח אותו, ואל תחשוב שאתן לך בן אחר, ואל תחשוב, ואל תחשוב, ובכל זאת אני מבקש ממך. כי צריך מסירות נפש. זה נגד הרפורמים שחושבים, הכל קל, הכל קליל, הכל peace of mind וכן הלאה וכן הלאה. לא, אני מבקש ממך. וגם קירקגור, גם אמר דברים כאלה, שזה היה ניסיון קשה מאוד. שזה הניסיון קשה מאוד, כולנו מסכימים.
כן.
אלוהים ניסה את אברהם. אבל בסופו של דבר, אברהם חשב והכריע, ועשה את הדבר הזה בשמחה. למה בשמחה? אם ריבונו של עולם מבקש ממנו דבר כל כך קשה, כל כך עצום, כל כך נורא, כל כך, אז בוודאי שזה צריך להביא ברכה גדולה עצומה לכישל קידוש השם, ולכן הוא עושה את זה בשמחה.
יכול להיות אבל שהמסר של העקדה בסופו של דבר, הוא שהמוסר האלוקי לא יכול לסתור את המוסר הטבעי הבסיסי של האדם.
אתה צודק, זה החלק השני. החלק הראשון, באמת, הוא הלך. כי המוסר האלוקי מתנשא מעל המוסר האנושי. אבל בסוף השם אומר לו, אל תשכח לידך אל הנער. אין צורך, אין סתירה בין אהבת השם ואהבת בנך. אדרבה, אהבת בנך היא סניף של אהבת השם. ולכן אינך צריך לעשות דבר. זה אני ריבונו שלא אומר לך. כלומר, בהתחלה, כמו שאתה אומר, הייתה סתירה.
כן.
אם יש אהבת הבן ואהבת השם, איזה אהבה אני בוחר? אהבת השם. אבל בסוף מתברר שאהבת הבן היא סניף של אהבת השם, וזה לא סותר. זה מזכיר לי סיפור שכתוב באחד מהספרים, באחד מהתשובות מהשואה. על אדם שהלך לרב. אמר, הבן שלי הוא במשלוח למחנה השמדה. אבל יש לי קשרים עם הגסטאפו. אני יכול לדבר איתם והם ישחררו אותו. אבל במקום זה,
יקחו
מישהו אחר. הרב, מה אני עושה? אמר לו הרב, אני לא יכול לענות לך, אתה צריך להחליט לבד. אמר לו, מה אתה לא עונה לי? הבן שלי הוא הדבר הכי יקר בעולם. בשבילו אני מוכן להקריב את הכל. אבל אם זה אסור על פי הלכה, אני לא עושה. ענה לי. אמר לו הרב, אתה צריך להחליט לבד. אמר לו, אתה לא עוזר לי. זה המצב הכי קשה שהיה לי פעם בחיים. למה אתה לא עוזר לי? תענה לי. אמר לו הרב, אתה צריך להחליט לבד. אמר, הבנתי. אם הרב לא אומר לי, סימן שאסור לי לעשות את זה. אני לא אשלח את בני. ולמחרת הוא אמר, אז זה ראש השנה, ראש השנה, שקוראים עקדת יצחק. הוא אמר, זה עקדת יצחק שלי. עד כאן הסיפור. ואני מוסיף, למה הרב לא ענה לו? הרב לא ידע את ההלכה, עכשיו אנחנו לא יודעים הרבה, אבל אז רבנים ידעו את הכל. וזה לא הלכה רחוקה, זה כתוב בסימן, או יורד היה קופנון זין, הלכות קידוש השם בפתרי תשובה, לא כן. תשובות רחוקות. שאם מראש הוא יכול לשחרר את בנו, שישחרר, הוא לא אשם. אבל אם כבר נקבע בנו ויחניסו מישהו אחר, אסור לו, אם כי זה הלכה מפורשת.
כן.
אז למה הרב לא ענה לו? כי דברים כאלה. אדם צריך להחליט לבד. אי אפשר להחליט בשבילו.
אבל אפשר ללמוד אולי גם מכל העניין הזה של המוסר האלוקי והמוסר הטבעי, שאם באמת יש משהו שאנחנו מרגישים שהוא לא מוסרי, לא מוסרי, אז לא יכול להיות שהוא יסתדר עם... לא יכול להיות שצו התורה יתנגד אליו?
זה אתה צדק. זאת אומרת, כשפרופסור ליבוביץ' נשאל שאלה כזאת, יש סתירה בין התורה וכל מיני... בין ציוויים של התורה ובין עניינים אנושיים ולא מבינים, אז מה עושים? מחיית המלאק לא מבינים, אז הוא אמר מה זה לא מבינים? ותפילין אתה, לא, אתה מבין? גם לא מבין, גם זה אתה לא מבין. אבל הרב קוק לא הסכים לזה. כל פעם שבאגרות רואים מישהו אומר לו המצווה הזאת היא לא מוסרית, אז הוא לא אומר ככה התורה אמרה ומה אתה מפריע לנו. כן. הוא מוכיח שזה מוסרי. הוא מוכיח שמה שאתה אומר זה מוסרי, אבל צריך העמקה. ואתה טבעי דבר לך שזה מוסרי.
המוסר האנושי צריך להתאים, זה לא יכול להיות שהוא יסתור.
כן.
למרות שהמוסר האנושי הוא דבר הפכפך גם, אנחנו יודעים.
נכון.
היו תקופות בהיסטוריה שראינו שאי אפשר לבנות הרבה על המוסר האנושי.
נכון, צריך מוסר אנושי אמיתי, לא מוסר אנושי מזויף.
כן.
נכון.
מה אנחנו יכולים לקחת מעקדת יצחק, לימינו, לדורות האחרונים, אנחנו יודעים שהרבה משתמשים במושגים של עקדת יצחק, הרב הזכיר את השואה, מלחמות ישראל. זה השוואה נכונה, זאת אומרת, זה באמת משהו שאפשר לקחת מתוך עקדת יצחק?
כן, כן, זה ודאי. זה גם בסדרו להתריה של הרב קוק, מסירות נפש. יש מדרש ידוע, חנה וישיבה בניה. אולי לא קראו לה חנה, זה לא משנה.
כן.
ובסוף היא אמרה, תלכו לאברהם אבינו ותגידו לו, אתה הקרבת מזבח אחד, אני הקרבתי שבע כן. מזבחות. לא מובן, מה פה, זה דברים של תחרות, אלא הכוונה ראיתי פירוש. הוא הקריב מזבח אחד, ומכוחו אני הקרבתי שבע מזבחות. תגידו לו, שאני הבנתי מה שהוא עושה. זה מכוחו שאני עושה את זה. ולכן, מסירות הנפש, זה השיא הכי גבוה שיש, זה מעל הכל, ואנחנו לומדים את זה, מעקדת יצחק. אומרים, בלועזית קוראים לשואה הולוקוסט. כלומר, עקדת יצחק. ויש, אומרים, מה זה קשר לעקדת יצחק? איך זה מתחיל? אז בספר אש קודש,
כן.
של האדמור מפיאצצנה, אברהם, קלמן,
כן.
קלונימוס קלמי שפירה, האדמור מפיאצצנה. שנהרג בוורשה,
כן, כן.
ואחרי השואה מצאו באיזה קד, כן. חלב או משהו, כל הדרשות שלו. הוא אומר שלעתיד לבוא. ריבונו של עולם אומר לאברהם אבינו, אני לא יכול לגאול את ישראל, כי הם חטאו. אומר לאברהם אבינו, חטאו, מה נעשה? אז אי אפשר ככה עם אחר. אומר ריבונו של עולם, לא דברי טעם. פונה ליעקב אבינו, אומר לו, אותו דבר, חטאו, אי אפשר לגאול, אל תיגאל. פונה ליצחק אבינו, אומר יצחק אבינו, רגע, נושא חשבון. כמה אדם חי? 70 שנה. עד גיל 20 הוא קטן, נשאר 50. חצי זמן אוכל ישן, לא חוטא, 25. 25, עליי 12 וחצי, עליך 12 וחצי. ואם אתה לא רוצה לקחת 12 וחצי, אני לוקח עליי את הכל. כי אני עקדתי את עצמי על המזבח.
נשמע כמו הסיפורים של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
קושיה. איפה היה יצחק אבינו בזמן חורבן בית ראשון? איפה היה בזמן חורבן בית שני? תירוץ. כי אברהם, כי יצחק אבינו בסופו של דבר, הוא לא נעקד על המזבח. הוא היה מוכן, אבל לא נעקד. היה רצון ולא מעשה. לשואה זה הפוך. אף אחד לא אמר שהוא רוצה להיעקד, והנאצים לא שאלו אותנו, אתם מוכנים לבשור את הנפש? היה מעשה, אבל בלי רצון. יוצא, אומר שהעקידה, השואה, משלימה את העקידה. השואה שרצחו אותנו בלי רצוננו, הרצון היה בעקידת יצחק. וזה לא היה בבית ראשון, וזה לא היה בבית שני. העקידה הושלמה בשואה, הוא אומר.
זה מאוד קשה, אבל...
אומר, לא שהעקידה שואה היא כמו העקידה.
כן.
היא העקידה. זה אתה לא יכול לומר, זה אני לא יכול לומר. הוא. שנספה בשואה, יכול לומר.
אבל קשה לומר את זה לניצולים, וקשה לומר את זה, זאת אומרת, זה...
לכן אני לא יכול לומר, וגם אתה לא יכול לומר. הוא יכול לומר, ואנחנו יכולים להקשיב בחרדת קודש.
טוב, אני רוצה שנספיק גם לגעת בנושא של סדום, כי בכל זאת זה נושא שאי אפשר להתעלם ממנו, ויש תחושה שיש אלמנטים מאוד חזקים בתרבות המערבית, שמזכירים קצת את ה... בצורה אולי יותר מינורית, אבל את האווירה של סדום. העניין הזה של האדם שדואג רק לעצמו ושאסור לדאוג למה שמעבר לו. יש משהו דומה בעניין הזה, לא? אנחנו צריכים להיזהר.
אנשים אולי... אגואיסטים. כן, סדום לא רצו לתת צדקה. והנערה שנתנה צדקה, שרפו אותה או מרחו עליה דבש, כן. הם היו אגואיסטים. כי ככה הדרוויניזם החברתי. החזק, הוא שורד. אם אתה לא חזק, אתה לא שורד. וכמובן זה לא נכון. אברהם אבינו היה לו לב טוב, היה נותן לכל, והיה עשיר מופלג. לכן יש לפעמים, ודאי יש אנשים אגואיסטים מאוד מאוד, אבל אנחנו חייבים לומר לטובת המין האנושי, שאנחנו מתקדמים לאט לאט, יש יותר חסד, יותר אמת, פחות סדום, אבל פי שאסור לרדם בשמירה, אבל... אנחנו פחות סדום ממה שהיינו לפני 2000 שנה.
אבל התרבות הזאת בקיצוניות שלה היא לא מחזירה אותנו קצת לסדום? זאת אומרת, יש משהו מאוד, מאוד אגואיסטי, מאוד חזק ב...
אתה צודק. שאנשים הם אגואיסטים, תמיד היו אגואיסטים. מדבר על אגואיזם מופרז, כי כן. אהבה עצמית זה מותר. כן. אהבה עצמית מופרזת. גם אני, גם אתה. לא, לא, אתה לא. אני, אנחנו... אבל אנחנו לא מרמים את עצמנו לומר שזה בסדר. אנחנו יודעים שזה לא בסדר, אנחנו משתדלים. אבל האינדיבידואליזם שיתחיל להתפתח בעוצמה רבה כבר מהרנסנס ב-500 שנה, הוא אומר, צריך להיות אינדיבידואליסט, אין שום עניין לעזור לאחרים, שיוויתי את עצמי לנגדי תמיד. אני. נכון, צריך להילחם נגד זה. אבל יחד עם זה, יש גם הרבה זרמים טובים במין האנושי, ברוך השם. הדברים מעורפלים, הדברים מעורבבים. יש הרבה רצון טוב במין האנושי, הרבה אידיאליזם, וגם הרבה אינדיבידואליזם. אנחנו צריכים להמשיך להפיץ אורה.
כן. אגב, איך אנחנו צריכים להתייחס להצלה של לוט? לוט בחר בסדום. הוא בחר במקום הזה, וההצלה שלו... אם מסתכלים על זה, אפשר לומר בשפה של היום, אולי זה היה סוג של פרוטקציה של הקרבה לאברהם. מה, איך אנחנו צריכים להתייחס לניסיון הזה של ההצלה של לוט?
זה ברור שלוט הוא לא היה צדיק גדול. ויזכור השם את אברהם וכולו. אז רש"י מביא שלוט ניצל בכל זאת בזכות אברהם אבינו. כמה שהוא היה רשע ורחוק וכולו, נדבק בו משהו מאברהם אבינו. הרי אתה רואה שאנשים רוצים לקחת את האורחים, הוא אומר, קחו בנותיי.
כן.
ואיזה מין פתרון זה. אבל בכל זאת, הוא מגן על האורחים. אז היה בו עדיין משהו יותר טוב מאנשים בסדום. הכל יחסי. אחר כך נאמר לאשתו על... לא להסתכל, כן. אסור להסתכל אחורה. היא הסתכלה אחורה, נציב מלח. מה פירוש לא להסתכל אחורה? התנסות. אני צדיק, הם לא. אתה יכולת להיות שם. יכולת להיות. אל תתנסה. זה דומה לתיבת נוח. שנוח שהלך יונים. למה הוא שלח יונים? יש פתרון יותר. כשאתה רוצה לדעת אם אין גשם, אתה שולח יונים. לא, אתה מסתכל על החלון. שמה תאמר בטבע לא היה חלון. נו, וצור אתה עושה לטבע. אלא, אל תסתכל על אנשים שם. האנשים שם יכלו להיות פה, בטבע. אלא, אתה לא קירבת, אז קצת ענווה.
זאת אומרת, ההסתכלות שלה הייתה התנסות, אפשר לראות את זה גם כהסתכלות, לראות ממה ניצלתי, אולי להתעורר יותר לתשובה גם.
אז למה הנה אין שם? אז למה הנה אין שם? כלומר, אני פה, הם שם. לא, לא להתנסה. יכולת להיות שם. איך כתוב? אל תדון את חברך, שתגיע למקומו, ושפל רוח בפי כל אדם, כמו שמסביר ספר התניא. אל תתנסה על אדם אחר שנופל, אתה לא היית שם. אם היית שם, אולי היית נופל עוד יותר. תגיד תודה לשם.
אנחנו רואים שגם הפרוטקציה הזאת לכאורה שלוט קיבל, עדיין הייתה עם מבחן מסוים. זאת אומרת, אם הוא באמת רוצה להינצל, הוא היה צריך להראות איזושהי מידה, לפחות סבירה, של חוסר התנסות.
הרי ודאי שהיה ניצוץ טוב בלוט, שעבר לבנותיו, ומדבר על זה משיח.
כן, מוכר. מגילת רות.
כן.
טוב, תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה לצופים.
ולצופות, מה אם עשו?
ולצופות, כמובן, לא נשכח. אנחנו מסיימים כאן עוד פרשה, אתם מוזמנים להגיב ולשאול שאלות באתר האינטרנט. אנחנו ניפגש שוב בפרשה הבאה.